שלום גיא טנה.
שלום אורן פילוסוף.
אז בוא נתחיל בשאלה. גיא, מה הספר הכי יפה שקראת?
אתה יודע, אני להגיד מה הספר הכי יפה, אני חושב שזו משימה קצת כבדה, אבל אני כן יכול להתייחס לסצנה, או סצנה בתוך ספר.
אוקיי.
של אחד מהסופרים שנתייחס אליהם היום, אבל בספר אחר. זקן כחול, ששם יש את בסוף איזשהו תמונה.
של מי? מי הסופר?
ציור, קורט וונגוט, שמדובר שם על צייר שהוא למעשה חקיין. הוא לא מגדיר עצמו כצייר, מגדיר עצמו חקיין. הספיק לו להיות חבר של ג'קסון פולוק ושל מרק רוטקו וכל מיני ציירי על של שנות ה-50 בארצות הברית. ושם יש, הוא פשוט חושף בסוף ציור ענק שהוא עשה מנקודת מבט של חייל במלחמת העולם השנייה, של עמק הריין בגרמניה, שמלא באין סוף דמויות קטנטנות. זה יפהפה, אבל באותה מידה זה גם מזוויע. אז אני אישית תמיד יוצא מהספר הזה, שקראתי אותו כבר פעמים רבות, ברצון אז לראות את התמונה הזאת. כי זה נראה כל כך יפה ומתואר כל כך יפה, שהייתי רוצה לראות אותה. כמובן שתמונה לא באמת קיימת ולא הייתה אף פעם קיימת.
אז היום אנחנו נדבר על יופי, נדבר על יופי בספרות, יופי בקולנוע, עם פינה מוזיקלית בסופו של הפרק, ויהיה לנו לדעתי יופי של פרק. אני אנסה לעצור את הרמה להנחתה הזאת כל פעם, למרות שזה קשה.
הבאת בגג.
אבל אני אשתדל. אז עוד פתיחה ונתחיל.
יופי, שמונה עיניים.
שמונה עיניים.
עיניים, עם גיא טנה ואורן פילוסוף.
טוב, אז גיא, לפני שאנחנו צוללים לתוך עולמות של יופי בקולנוע ותיאורים של יופי, תסביר לנו איך זה עובד בספרות, איך אני במילים מצליח להסביר משהו שאין לי שום דרך להראות.
כאן באמת נעלה המשורר והסופר על הקולנוען. בסופו של דבר, היסטוריה שלמה של רצון ליצור אומנות בלי היכולת ליצור תמונות נאות. זאת אומרת, הקולנוע באיזשהו מקום זה אפילו, זה כמו האווירון של הטכנולוגיה, זאת אומרת, אתה מצליח לעשות משהו שלא היית אמור לעשות, לא היית אמור להיות ציפור, בתוך ציפור ברזל שמטיסה אותך לכל העולם.
סוג של רמאות, כאילו.
סוג של רמאות.
כן.
אז באיזשהו מקום, עוד מתקופת יוון, העתיקה, אז משוררים, בעיקר משוררים, סופרים, כל הנושא הזה של פרוזה הגיע רק אחר כך, כן? גם האפוסים הגדולים של תקופת יוון העתיקה, שהומרוס כתב, הם שירה, כן? הם בחריזה, הם ממשקל.
כן.
עכשיו, איך מתארים יופי במילים? אני מניח שבסופו של דבר אתה צריך, כמו העיקרון, היסוד האומנותי ש הוא למעשה משותף לכל האומנויות באשר אין שם, זה היסוד המימטי, כן? החיקוי. עכשיו,
נכון, לא זה מדוב גם בקולנוע.
נכון, מן הסתם. עכשיו, החיקוי הוא לא חייב להיות חיקוי של יופי שאתה מכיר, כי יופי שאתה מכיר, אתה לא צריך אומנות בשביל זה. אתה צריך איזשהו יופי נשגב.
שלוקח אותך למקומות שלא חשבת עליהם, או לדברים שיש מעבר למה שאתה רואה.
נכון. או למקומות שאתה שואף, או למקומות שלא ידעת שאתה שואף אליהם. אז באיזשהו מקום, הרצון הזה, עוד מתקופת המשוררים הגדולים של יוון העתיקה, כמובן, אחרי שאנחנו מתקרבים כבר לתקופתנו, המחזאות הגדולה, שייקספיר וכן הלאה, וספרות המאה ה-20 והמאה ה-19, כל הזמן יש עוד ניסיון לתפוס את היופי, אבל אני חושב שבתקופה שלנו זה כבר יותר ניסיון להבין מה היופי הזה אומר. מהו יופי?
את המשמעות מאחורה בעצם?
מה זה יופי? האם זה יופי? הרי ברור לנו שיופי של אחד הוא לא יופי של שני.
נכון.
אז כן, אנחנו גם היום, גם בצד שלך הקולנועי וגם בצד שלי הספרותי, אנחנו באמת נתעסק באיך היופי נתפס יותר מאשר מהו יופי.
נכון. ויש פה עוד משהו שהוא מאוד משמעותי בספרות לדעתי, וזה כשאנחנו מדברים על יופי שהוא יופי תיאורי של נוף, כמו שנתת בהתחלה, כמו של תיאורים, של סיטואציות, של סצנות, של לוקיישנים, של דברים כאלה, מול יופי אנושי, מול יופי של דמות, של בן אדם, של אישה, של גבר, איך אני מתאר את הדבר הזה, ואני עושה את זה בצורה נגיד בספרות יהיה כמה שיותר קרובה ללהעביר את התחושה שהסופר כתב, כשבקולנוע אני פשוט שם מצלמה ולוחץ רגרון, שזה כאילו יותר, כביכול יותר קל.
כן,
בעצם.
כביכול.
אבל יש משוררים רבים וטובים שתכף אנחנו נדבר עליהם, שהצליחו אולי להעביר או לנסות להעביר את הדבר הזה שנקרא יופי. אז אתה הכנת לנו בתור התחלה ספר שאני שמעתי את השם שלו לא פעם ולא פעמיים, אבל אני מודה שתרם מספיק אותי, כמו מלא ספרים אחרים, והוא נקרא תמונתו של דוריאן גריי, אז בוא תסביר לנו על מה מדובר.
אתה יודע, א', אנחנו מדברים על ספר שנכתב בעשור האחרון של המאה ה-19. אוסקר ויילד, האירי, היה כוכב על בשמי החברה הלונדונית, ולאחר מכן, לאחר שהוא קצת נודע מהחברה הלונדונית, בשל נטיותיו ההוללות, והגאות.
כן.
עשה גם רושם בחברה הניו יורקית של אז, החברה הגבוהה כמובן. הוא היה גאון מכל הבחינות, גאון ספרותי, וירטואוז לשוני.
שכבר בחייו זיהו וראו את זה?
כבר, בוודאי, כבר בחייו זיהו. אחרי זה הוא נצטבך במשפט שבו אבא של אחד של אהוב שלו, יצא, שדרך אגב, היה מרכיז קווינסברי, שאחר כך, הוא מתואר כאבי הפיירפליי, אם אני מקשר אותנו לפרק הקודם על ספורט.
כן.
אז המרכיז קווינסברי, הוא היה אבי הפיירפליי, אדם די בריון, באורך אירוני, והוא okay. טבע את אוסקר ויילד, והחליט שהוא הולך למרר לו את החיים, על כך שהוא היה במערכת יחסים הומוסקסואלית עם בנו. אבל זה...
זה כבר...
כמו שסבתי אמרה,
זה משהו אחר.
מיינסה, כן. כן, זה משהו אחר. אוסקר ויילד כותב בתמונתו של דוריאן גריי על בחור צעיר, העונה לשם דוריאן גריי, מדברים פה על נער בן 17 לדעתי, משהו בסגנון הזה, שניחן מלבד באושר מופלג, כתוצאה מיותו אריסטוקרט, גם ביופי חיצוני מאוד קיצוני, מציירים אותו, צייר בשם באזל, ומצטרף אליהם חבר של אותו צייר, שאחר כך הופך להיות חבר משותף, והשניים, גם באזל וגם החבר, מהללים את יופיו של דוריאן גריי, בכזאת מידה שהנער מאבד את עצמו בתוך
דימוי
המחמאות.
של עצמו?
כן, ואז כשיוצאת התמונה, הפורטרט של דוריאן, שיוצאת... מוצלח בצורה יוצאת דופן.
כי אפשר לפשל.
לא, כנראה, ודאי שאפשר לפשל.
לא, כאילו מבחינת איך שהוא מתואר ו...
אם הפורטרט הוא טוב, אז הוא פשוט מצליח לתעד איזשהו יופי צעיר ונשגב, ואז דוריאן עושה עסקה מסוימת, הוא לא ידע שהוא עושה אותה, אבל הוא אומר, הייתי מוכר את נשמתי כדי שאני תמיד אראה כמו הציור הזה.
כדי לשמר בעצם את היופי.
כדי לשמר את נעוריי.
מוכר את נשמתי כדימוי?
כן, כדימוי. אני לא חושב שהוא היה מודע לאפשרות המפיסטופלית.
אוקיי.
ואז, לאורך השנים, אנחנו רואים כיצד התמונה, הציור, הולך ולא רק מזדקן.
הציור עצמו?
הציור עצמו הולך ומזדקן, אלא גם סופח אליו, את כל את כל הרוע, את כל השחיתות, את כל הדברים הרעים שדוריאן גריי עומד לעשות, והוא יעשה הרבה מאוד דברים רעים, בעוד שדוריאן גריי עצמו לא מזדקן. זאת אומרת, הוא יראה במשך עשרות שנים, הוא נראה אותו דבר. הוא לא מזדקן, הוא נשאר, הוא למעשה מחליף, הוא היה פה איזו החלפה בין התמונה...
מטאפיזית בין התמונה כן. לבין הבן אדם.
נכון. ולאורך ה... ואני רק אסיים את, את התקציר, את ה... ממש ככה בקליפת אגוז של העלילה הנפלאה הזו, האיש הזה הפך להיות רוצח של יותר מאדם אחד, שבר את ליבה של אהובתו, וגם השתמש... אפילו כדי לעשות, להוסיף חטא על פשע, השתמש בפניו הצעירים כדי להתחמק מגורל שהיה מגיע לו, בסוף זה נגמר בהתאבדות, כי הוא פשוט לא היה מסוגל יותר.
כן.
אבל בגדול מדובר בספר הזה על, 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 על אובדן של עצמך, בתוך סממן חיצוני שאין בינו לבין, המהות
האמיתית של הבן
האמיתית של הבן אדם ושל החיים אין ביניהם שום דבר. יש כאן פשוט אובדן ביופי. והאם באמת אותו אדם...
ומה קורה עם התמונה אבל?
התמונה...
הולכת ומתכערת כל הזמן?
לא, בסופו של דבר היא נהרסת ביחד איתו.
כמלה ו...
המשרתים שבאים... לא, מה שלמעשה קורה, אני קצת התבלבלתי, המשרתים שבאים בסוף רואים אותו, את האדונם, בגילו האמיתי, כן? זקן, מקומת, רע פנים ומת.
הבן אדם, לא
והתמונה.
התמונה.
הבן אדם, והתמונה נשארה, חזרה להיות מה שהייתה מלכתחילה.
זה גדול.
התמונה של דוריאן גרי הצעיר.
זה נפלא. אני קראתי רק את, אתה יודע, את הבק קאבר של הספר הזה, אבל... זה בא בין,
אתה נותן לי סרטים, אני רואה סרטים, אני נותן לך ספרים, אתה קורא את הבקאבר.
כי אני לא, אתה יודע, כמה זמן ייקח לי לקרוא ספר כמו דוריאן גריי, אנחנו מדברים פה על לפנות לוז חודשים קדימה.
אתה רצית שותפות, חביבי.
זה פחות יעבוד, אבל התקצירים שלך כל כך מקסימים, שזה, תשמע, קודם כל, אני חושב שהספר, לפי מה שאתה מסביר פה, הוא באמת מדבר על, על, על שאלת הגבול הזאת, בין מה אני מוכן... כאילו, מתי אני מוכן לעבור את הגבול ולהיות כמו מה שאני רוצה, להיות כמו הדימוי שלי, מול מה אני מפסיד מהדבר הזה, או שאני לא מפסיד, אני לא יודע. וכשהוא בן 17, והתמונה והוא משקפים את אותו דבר, אז אתה אומר, אני לא מפסיד כלום, כאילו, סבבה, אני רוצה להישאר ככה for life. אבל אז טבעו של עולם, כמו שכולנו מזדקנים, וכמו שהזמן עובר ושום דבר לא נשאר קבוע, אז... זה נראה לי כמו משהו שבהתחלה זה מאוד יפה מבחינתו, מאוד כאילו דפקתי את המערכת כזה, ורק התמונה מזדקנת ואני נשאר אותו דבר, אבל כמובן שגם לזה יש השלכות בעצם. וההשלכות האלה מעלות באמת את השאלות שעולות מהספר. ואיך הספר התקבל?
בסך הכל בהצלחה, עד הרגע שבו הוא הפך להיות מסמך ראייה לתביעה, כנגד אוסקר ויילד, אותה תביעה של המרכיז קווינסברי.
הספר הזה? הספר עצמו?
כן, כי מדובר שם, יש שם כל כך הרבה הילול, הלל, ליופי הגברי, שזה לכאורה מפורש. זאת אומרת, באותה תקופה, בבריטניה אז, מן הסתם שהיה שם אחוז גברים גאים בדיוק כמו היום, בריטניה של היום, רק אז הם גם התחתנו עם נשים כדי לשוות לעצמם חזות מהוגנת, אז באיזשהו מקום, עד המשפט שלו, קיבלו בחברה הבריטית שאפשר לכתוב ככה. אחרי המשפט שלו הייתה נסיגה מאוד מאוד משמעותית ביכולת של גברים גאים
כן.
לחיות את חייהם בצורה נאותה, כן? על נשים גאות אף אחד עוד אפילו לא דיבר, כן? זה היית יכול להגיד רווקות סקנות שגרות ביחד, אף אחד לא היה חושב בכלל על אפשרות כזאת כמובן. כן.
יש סיפור, הוא לא כל כך בעולם של הקולנוע, סיפור של אלן טיורינג שפיתח את המחשבים,
כן.
וכל הסיפור הטרגי שלו, ומה שקרה לו בחברה הבריטית, כשהוא יצא או לא יצא מהארון. אז זה משהו שהם הולכים איתו לא מעט שנים, והם מסתבכים איתו לא מעט פעמים באנגליה, לא רק באנגליה.
כן. אבל... עד שב-2017, כמובן, נתקלתי בעובדה הזו השבוע, אני לא שולט בה באופן קבוע, יצא חוק שלמעשה חנן 49 אלף גברים שנידונו למאסר ולעונשים בגלל נטיותיהם המיניות. מכל הזמן. 2017.
עדכני מאוד, מבחינתם.
מה שנקרא, עם הזמן.
כן. אוקיי, אז זאת תמונתו של דוריאן גריי, ואני אקח אותנו רגע לאזור הקולנועי של הסיפור הזה על יופי. ואני חושב שלפני שאני אתחיל לדבר על הסרטים, אני רוצה ככה להסביר לטובת המאזינים שלנו ומי שלא יודע איך זה עובד. כי הרי כשאני בספרות יושב הסופר וכותב את הספר מראשו ורעיונותיו, הוא מספר את הסיפור שהוא רוצה לספר לבדו במידה מסוימת, או ברוב הפעמים. ובקולנוע זה לא עובד, כי בקולנוע יש לך במאי וצלם ועורך ומפיק ופרודקשן דיזיינר, ויש רשימה ארוכה מאוד מאוד של אנשים. אבל בעצם מי שאחראי על כל הדבר הזה שנקרא הלוק של הסרט, הוא כמובן הצלם. ובתוך הדבר הזה שנקרא מחלקת הצילום, יש עוד כאילו מחלקות ליד, ואחת המחלקות החשובות ביותר היא מחלקת העיצוב האומנותי, שמעליה יושב הפרודקשן דיזיינר, ויושב שם הבן אדם, והוא צריך בעצם בתפקיד שלו לברוא עולם. הוא צריך לברוא עולם מאפס, משום דבר. אומרים לו חלל בשנת 2083, חללית, והיא בדרך לאיזה משימה באיזה כוכב אחר. עכשיו לך תעצב את החללית הזאת. יש 200,000 חלליות. יש חלליות כמו בנושא השמוני של רידלי סקוט, ויש חלליות כמו של קובריק. וזה לא את החללית, אבל החלל הוא אותו חלל. אז איך אתה עושה את זה? אז הפרודקשן דיזיינר בעצם, הוא בונה את כל מה שפיזית נראה בסט, כל מה שהעולם הקולנועי הזה דורש. מתחתיו יש את הארט דירקטור ונגרים ובנאים, ויש רשימה ארוכה של דברים. אני מדבר פה על כאילו הפקות הוליוודיות גדולות בארץ, בקולנוע הישראלי, זה קצת אחרת, יש כאילו מעצב הפקה, אבל הרעיון הכללי הוא תמיד הדבר הזה. ועוד דבר מאוד חשוב שיש לנו בקולנוע, זה בעצם השפה הקולנועית. זאת אומרת, איך דרך צילום, עריכה, סאונד, וכל הכלים האלה שיש לי, אני מייצר יופי. ואחד הסרטים שעושה את זה בצורה מאוד מאוד יפה, וגם מתעסק המון בסימבוליות, זה הסרט באופן מפתיע הראשון של במאי בשם סם מנדס, שהיום הוא וביים מלא ג'יימס בונדים וכל מיני סרטים כאלה, אבל הסרט הראשון שלו זה אמריקן ביוטי, מ-1999. ואמריקן ביוטי, שזכה כמובן באוסקר על הסרט הטוב ביותר, על התסריט, ורשימה ארוכה באמת של פרסים ותשבוכות, והוא נחשב באמת לאחד הסרטים הכי יפים שיש מבחינה ויזואלית, והוא מתעסק בנושא הזה של יופי, והוא מדבר על הדבר הזה של יופי. ולטובת מי שלא מכיר איכשהו, אז אני אתן ככה את התקציר של הדבר הזה. אז באמריקן ביוטי יש לנו את לסטרן ברנהיים, שהוא סוג של עובד באיזה חברת פרסום, נשוי לדמותה של אנט בנינג, והם מייצגים את החלום האמריקאי. נכון? תסכים איתי, כאילו זה סוג של...
כן, לכאורה. הבית בפרברים, גינה מטופחת, שכנים במקצועות חופשיים.
כן.
כן.
והם white picket fences, הכל יפה ומושלם כלפי חוץ. אבל כשאתה נכנס פנימה לתוך האמריקן ביוטי הזה כלפי חוץ, אתה רואה שבפנים... שום דבר לא יפה באמת, או לא נראה, או שאולי הכל זה רק איזשהו אימג' שהם משדרים כלפי חוץ. כי אשתו, שהיא סוכנת נדלן ועוברת כל בוקר באיזה בית ומנסה לתקתק אותו ולעצב אותו, שיראה יפה וטוב ומושלם וזה, היא לא מצליחה לבקור אותו, היא רק מסתכלת על החיצוניות שלו. והבת שלהם, הבת יחידה, עומדת מול ראי בסצנה הראשונה בסרט, ומסתכלת על עצמה ורוצה לעשות ניתוח לשנות את החזה, והיא לא מרוצה מאיך שהיא נראית, ומי שמסתכל עליה זה השכן, מעבר לגדר, שבסצנה הראשונה...
מה? השכן בן גילה.
השכן בן גילה, נכון.
שהוא מתעניין בצילום.
הוא מתעניין בצילום, והוא מתעניין ביופי, והוא מתעניין בלנסות לתפוס את הדבר הזה שנקרא יופי. והאמת שהסצנה שנקרא לה סצנה אפס, שמתחילה ממש ממש לפני שהסרט מתחיל, זה שרואים אותה מצולמת כאילו דרך המצלמה שלו, והיא אומרת שאבא של הפתטי, חרמן, מעורר רחמים, והיא מבקשת מהשכן, שאנחנו עוד לא רואים אותו, לגאול אותו מייסוריו, מה שנקרא, להרוג אותו. ואז הסרט מתחיל, ואז אנחנו נכנסים לנקודת המבט שלו, של לסטר ברנהיים, שמתוודא כבר בתחילת הסרט על היותו חי מת. הוא אומר, אני מסתובב פה ביניכם, אני חי, אני נושם, אני זה, הכל כאילו יפה, יש לי אישה, ויש לי בית, ויש לי ילדה, ויש לי עבודה, אבל הוא מת מבפנים. וזה גם מה שבעצם הסרט מדבר עליו, כי כלפי חוץ הכל נראה משהו אחד, אבל כלפי פנים, זה נראה אחרת לגמרי. אתה ראית את הדבר הזה בסרט בעצם גם, בטח, כן. את ההבדל הזה בין הפנים לבין החוץ.
כן, אני חושב שבאמריקן ביוטי יש... המושג יופי הוא... תשמע, קצת מזכיר מהבחינה הזו את דוריאן גריי, גם מבחינת הגיל. כי החברה של הבת של הגיבור שלנו, שמשוחק על ידי קווין ספייסי, היא לכאורה היפהפייה האמריקאית האולטימטיבית. אנחנו, הבמאי מצייר את ההשתוקקות הזו של, של אסתר ברנם לנערה הזו, כאילו היא סוג של אלה. נכון. פשוט, הוא פשוט רואה אותו בפעם הראשונה, הפה שלו נפער, העיניים שלו מצטעפות, והוא ישר חושב עליה במונחים מאוד מיניים מצד אחד, אבל מצד שני יש שם איזשהו חסם לאותה תשוקה מינית, שאנחנו רואים גם בסוף, גם מגיע לידי ביטוי.
נכון, כן? בסוף הסרט.
כן, היא תמיד באיזשהו אופן מאוד פתיינית, אבל גם מאוד מחוסה. כן, באיזשהו אופן מאוד אסתטי, כן? זה מאוד מאוד יפה, אתה עוד בתדבר בוודאי על, על מוטיב השושנים, או מוטיב עלי הוורד.
עלי הוורד, נכון.
כן, מה זה עלי וורד? זה עלים של פרח קוצני, אבל הקוצים הם לא שם, אבל כן, העלים הם כן שם.
כן.
וכן הלאה וכן הלאה, ולמעשה, היופי הזה שמגולם בדמות הזו של נערה לא הכי חכמה.
נכון,
לא אנג'לה. לא הכי זה, כן, היא כאילו. גם פה מן הסתם יש איזשהו מדרשם, כן?
ברור.
לעומת הבת, שהיא פחות יפהפייה, אבל דווקא הבת היא זו שמשיגה בן זוג, זוגיות.
נכון.
כן, כי אצלה העומק. נכון. הוא יותר חשוב בעוד שאצל ההורים שלה, העומק כמעט לא קיים.
נכון. כן? זה רק פסד, זה רק משהו שאנחנו פסד. מציגים כלפי נכון. חוץ. וכל אחת מהדמויות בסרט הזה, גם הדמות של האבא, גם הדמות של האמא, ובעיקר בתוך המשפחה הקטנה הזאת, מנסה להציג משהו כלפי חוץ. אחת הסצנות שרואים את זה הכי טוב, זה בסצנות ארוחת הערב. שהם יושבים שם ליד השולחן, והמצלמה, וזה מה שאמרתי מקודם על שפה קולנועית, הקומפוזיציה שסם מנדס בונה את הפריים, היא כל כך יפהפייה. יש לך את השולחן הארוך באמצע, יש לך את הבת יושבת בדיוק בסנטרום של הפריים. האבא בצד ימין, האמא בצד שמאל, צלחות כאלה של אוכל, מוזיקה של פרנק סינטרה, שזה גם אגב יופי, כאילו מה שנקרא לא ויזואלי, אבל המוזיקה של פרנק סינטרה או משהו כזה ברקע, הכל מושלם, הכל יפה, קערה של ורדים כזה באמצע, תאורה עמומה, אבל הכל רקוב. כאילו המשפחה הזאת היא דיספונקשיונל פמילי בכל כך הרבה רמות, והאמא... לא מצליחה למכור את הבית, והיא מנסה כל הזמן לשמר את זה. והיא כל הזמן מנסה לשמר את התדמית של ההצלחה, ויש שם דמות של סוכן נדלן אחר, King of Real Estate, Buddy.
כן.
ומה שהוא אומר לה, שזה אחד המשפטים הכי באסנס של הסרט הזה, הוא אומר לה, In order to be successful, one must project an image of success at all time. וכשהוא אומר לה את המשפט הזה, אתה צריכה כאילו לשדר כלפי חוץ תדמית של הצלחה כדי להיות מצליחנית, זה נופל לה בדיוק על המקום של מה שהיא מרגישה. והיא עומדת שם בסצנות שהיא מנסה למכור את הבית, מנקה את הבית, והיא אומרת לעצמה בכל, I will sell this house today.
היא לא רק מנקה את הבית, היא מצחצחת את הבית באובססיביות.
מדהימה, כן, ממש, מבריקה אותו לגמרי.
ואתה רואה שם די מהר את הכאב והעצב שיש בהזדקקות הזאת שלה להצלחה הזאת. זה בית אחד, היא שמה עליו את כל יהבו, בדרך שהיא לא שמה על הבת שלה,
נכון.
או על הבעל שלה.
בכלל לא.
זאת אומרת, ההישגיות הזו האמריקאית, וזה לא סתם ששניהם סוכנים מוכרים.
נכון.
הוא טלפוני ומפוטר די מהר.
מפטר את עצמו.
כן. כן, האמריקאיות נראית מאוד אגומה שם. מאוד מאוד אגומה. והביוטי הזה הוא ביוטי... זוהר, אבל עקר.
כן.
הוא לא באמת נושא איתו איזושהי משמעות. נכון. ברמה האסתטית, אין ספק, שהיה שם... כולם דיברו על זה בזמנו. סוף שנות ה-90, American Beauty, זה היה... כשלא לדבר על אין סוף וריאציות של, אתה יודע, כל מיני טייקים על...
נכון. הוורדים של
אופנים. הוורדים האלה
של אופנים. בוא נדבר על הוורדים עוד רגע, אבל אני רק חייב להזכיר לפני זה את הדמות הנוספת, כי הסרט לא רק מציג את הגישה הזאת של היופי האמריקאי מושלם, אלא את האלטרנטיבה. והאלטרנטיבה היא בשכן ממול, שבהתחלה נראה כמו איזה פריק שמסתכל על הבת ומצלם אותה, ואומרת לו פרוורד ופריק, ואין שלה בכלל, כאילו, לך מפה, איזה לוזר אתה, איזה זה, מי אתה, מה אתה, מו, מה, איפה, היה מאושפז. היא כאילו מתכחשת לכל דבר שהוא אומר. והדמות של ג'יין, הילדה, פתאום לאט לאט מתחילה לגלות שיש בו איזה משהו מעבר. ויש שם איזו סצנה שהוא מראה לה את הדבר הכי יפה שהוא צילם אי פעם, ואנחנו מדברים פה על יופי, ויופי יכול להיות כל מיני דברים, אבל היופי של מה שהוא מראה הוא משהו אחר לגמרי, הם יושבים שניהם, המצלמה מאחורה עושה פוש אין דולי איתי כזה לתוכם, לתוך הטלוויזיה ומוזיקה רגועה של מלחין שאני כל כך אוהב, תומאס ניומן ברקע, ואנחנו רואים שקית, ניילון, עפה ברוח, והוא מתאר לה, במילים שלו, בזמן שאנחנו רואים את זה, את היופי של מה שהוא רואה כאן. של הדבר הכי פשטני והכי כאילו שלא היית חושב עליו שנייה אחת. ואתה רואה את השקית הזאת עפה, ואתה רואה שפה היופי האמיתי נמצא כאן, הוא מזהה את הדבר הזה. וזה מביא אותי באמת לדבר המנוגד לו, שזה הוורד. עכשיו, הסרט נפתח בקטע שקרוליין שם עומדת בחצר בגינה, עם כפפות על הידיים, מתוקתקת כולה, נראית מיליון דולר בחצר של הבית, וגוזמת את הורדים. ויש סימבוליות מאוד גדולה של הורד. עכשיו, הרעיון של הורד, הוא בדיוק משקף את הרעיון של הסרט. זאת אומרת, כלפי חוץ, הורד נראה מאוד מאוד יפה ואדום. אבל מה שהיא עושה, היא גוזמת אותו וחותכת אותו בעצם ממקור החיים שלו, ומשאירה אותו יפה רק כלפי חוץ. כי אתה יודע שעוד 20 דקות, עוד חצי שעה, עוד שעה, הורד הזה, מה יקרה לו? הוא אינבול.
כן.
הוא אינבול, והוא לא יישאר יפה לאורך זמן. הסימבוליות
כמובן לא רק בוורד, אלא גם בגיזום.
נכון.
כן, יש פה איזשהו...
האקט הזה.
סוג של סירוס, כן?
נכון.
כך הוא גם אומר את זה.
נכון.
אני מסכים לגמרי, אני גם רק חייב להגיד, ואז אולי נעבור לעוד מישהי שכתבה הרבה על ורדים, שהיום... 20 ומשהו שנה אחרי ש... 25 שנה אחרי שראיתי את הסרט הזה הפעם הראשונה, הקטע של השקית קצת בנאלי לי, מדי. אני חושב שהיום לא היו משתמשים בו. זה היה כבר
too much.
בעידן הסרטונים האלה, שכל אחד מצלם איזה משהו מדהים שהוא ראה ברחוב, או איזה משהו מגניב שהוא ראה, אני חושב שהיום היו חושבים שזה פשוט, פשוט מדי. אז
זה עבד.
התרגשתי.
אז זה עבד. זה עבד, זה כמו ש...
התרגשתי.
נכון, אני ראיתי את זה ככה לקראת ההקלטה של הפרק, וזה באמת ככה נגע לי בלב, למרות שאני, היום יותר קל לנו להיות ציני מהדבר הזה, אבל זה עדיין איכשהו עובד. וזה מביא אותנו באמת לדבר הבא שרצינו ככה לדבר עליו, וזה יופי, נקרא לו יופי פיוטי אולי, או יופי בשירה. ואתה הולך להציג לנו משוררת שכולנו מכירים.
כן, האמת היא שהבאתי שלושה שירים. אנחנו נעשה איזה, את הכל ביחד?
It's up to you.
תשמע, חשוב לי כמובן, היות ואני פה מייצג את הצד הספרותי, להזכיר לכולנו שספרות זה לא רק פרוזה. יש לנו שירה. שירה היא אולי הספרות הראשונה, כמו שהזכרתי לפני כן. ואני רוצה... להקריא לכם שיר של לאה גולדברג. עכשיו, לאה גולדברג, למי שלא יודע, נולדה ב-1910, נפטרה ב-1970, נולדה במה שהיום נקרא ליטה, ולמעשה הגיעה לארץ בשנות ה-30, והפכה די מהר להיות אישה מאוד מאוד עסוקה, היא דוקטורית בבלשנות בגיל 26, פרופסורית בחירה בספרות, הייתה ראש החוג לספרות באוניברסיטה העברית, מרצה מבוקשת, מתרגמת, אפילו כתבה פרסומות בתקופה מסוימת, היינו קופי רייטרית של אז.
של אז.
של אז, אבל בראש ובראשונה היא משוררת נפלאה, בעיניי הייתה צריכה להיות משוררת לאומית עם אם ביאליק לא תפס,
היה תופס את זה ממלם. את המשבצת הזאת כבר.
ולשיר נקרא אולי מחר, שאני אנסה להקריא בקול הנשי ביותר שלי, טוב, לא כל כך. אולי מחר אני אהיה יפה מאוד, ובשחור אישונך אהיה לבנה, ותראינה עיניך כי אני יפה מאוד, ומצחי טהור כאור הלבנה. אולי מחר אני אהיה צעירה מאוד, ואהבתי מאירה מאוד, ואהבתך כמו חזרה מנחר לביתך, לביתך. מה טוב לו לשב מנחר, מחר, שאהבה נפשי, מחר, מחר, שאהבה נפשי, אולי מחר. אתה יודע, לאה גולדברג הייתה עסוקה בצורתה החיצונית שהיא הגדירה כלא יפה, מגיל מאוד מוקדם. היה לה איזשהו מכתב שהיא כתבה, שבו היא כותבת, אני אישה לא יפה בת 22. וחוסר ההצלחה שלה בתחום הרומנטי, לאורך כל חייה, המשיך לתסכל אותה מאוד מאוד. היא הייתה מאוד קשורה לילדים, והיא לא נישאה לעולם, ולא היו לה ילדים מעולם, כמובן. זאת אומרת, לא כמו כמובן, רחל. זה לא... כמו רחל. רק שרחל נפטרה ממחלה בגיל 40, ולאה גולדברג המשיכה עד גיל 60. וכאן אנחנו רואים בשיר הזה, שדרך אגב יש ביצועים יפהפיים שלו, שונים מאוד, של מולחנים, של רותי נבון. ושל נורית גלרון, שניהם משנות ה-70, שניהם מדהימים ביופיים ואחרים לחלוטין. אז אני ככה ישר משגר אתכם להאזין.
להאזנה,
נכון. ולמעשה מה שאנחנו רואים בסופו של דבר, אני לא אחזור על כל השיר, אבל יש כאן שיר שמביע תקווה, שמתישהו, אולי, מחר, בעתיד, אני אהיה יפה בעיניך. אולי אני אהיה יפה מאוד אפילו,
והיא כותבת ואז, אותה בעיניך אל מישהו מסוים, או שהיא כותבת...
תשמע, אנחנו יכולים... אני, לא ידוע על אדם ספציפי שהיא כתבה את השיר הזה אליו. כן ידוע על גברים ספציפיים שהיא כן הייתה מאוהבת בהם בשלבים מסוימים, ואז היא כתבה בהשראתם. השיר למשל הידוע ולא היה בינינו אל הזוהר, כפי שהוא קרוי, כן? זה שיר שכולו סוג של פנטזיה רומנטית על... שחר עם אהוב, אבל אנחנו סביר להניח שזה לא קרה, למרות שזה מאוד מאוד הסיטואציה הזאת.
מאוד מוחשית.
של להיות מתחת לגן, למתחת לענף עץ השקד, ואז הוא מושך בענף והפרחים של עץ השקד, סליחה, של עץ התפוח, והפרחים נושרים עליה כמו הינומה, מאוד מאוד רומנטי, אבל זה לא קרה. זה לא קרה.
בעצם גם שם וגם בשיר הזה, אני רואה כמיהה. המון
כמיהה לאהבה ולסנריו, מה שמקיף את הרגע האוהב או האהוב הזה, הוא המון יופי. במקרה הזה, זה יופי אישי, שהיא מקווה שמתישהו היא תהיה כזו יפה, אבל היופי גם יכול להיות חיצוני. ויש לי שיר נוסף, שכתב אותו גבר דווקא, קוראים לו שאול, אנחנו הכרנו, מכירים אותו משטר 50 השקלים, שאול צ'רניחובסקי.
או מרחובות בכל מיני ערים.
כן, כן. שאול צ'רניחובסקי כתב מחזור שירים שנקרא שירים לאיל-איל. איל-איל זה שם שהוא המציא, שאמור לשרת, כאילו, לייצג אישה שהוא אהב, אבל לא היה נשוי לה. היה ביניהם איזשהו קשר רומנטי, לא רומנטי, היא הייתה נשואה, הוא גם היה נשוי, אבל לא לה. והוא כתב לה מחזור שירים. שני שירים מתוך המחזור הזה, הם קיבלו חיי נצח, בגלל המוזיקה הישראלית. הראשון, קטע מאוד מאוד קצר, שברי סחרוף הלחין, לאלבום הראשון שלו ב-1991, שנקרא אינני אוהב אותה. אינני אוהב אותה, אינני אוהב כלל, אני אהבתי כמה, אהבתי וחסל, אך ליבי הוא שוב דופק, בשגעונות, דור ודור, עם שגיון ציפור שרה עם טירוף אסבי מור. זאת אומרת, אני לא אוהב אותה, אני לא רוצה לאהוב אותה, אבל הלב שלי רוצה אחרת, ומיד לאחר מכן מגיע השיר שירים ללעיל, שיר יוד, ששלמה ארצי הלחין וביצע ב-1978 באלבום גבר הולך לאיבוד.
כן.
את אינך יודעת, וזה מקשר אותנו ליופי שבו אנחנו עוסקים, את אינך יודעת. את אינך יודעת מה מאוד יפייפית, מה זקופות רגלייך, מה נפלא הקו המורמז עד חמדת שוקייך, בעוזמה וברוך, בגנדרנות ובכן, כעקבות בת גלים על גבי תל חול שלאחר הקרית, קרית זה גל. את אינך יודעת מה מאוד יפייפית, את אינך יודעת מה מאוד יפייפית, עינייך שני שקדים חצובים כרום ים, כשבויות סוד בראשית וכעדים למסתרי גזרה בשפת עדי עד, לך קוראים ומפתים ומקסמים בצו, קפת ולא ענית. את אינך יודעת עד מאוד יפייפית, את אינך יודעת מה מאוד יפייפית ובאושרי ברגעים, את כולך שלי, במשובה וסער און פרעים, את תפוסה ולא תפוסה, ביד ולא ביד, נכבשה וחופשיה, כניצוץ פליט אש, כאפרוח כנסיס, את אינך יודעת עד מאוד יפייפית, עד מה יפייפית? שזה שיר ש, ש, שבו הוא עוסק ביופי שלה בצורה מאוד 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 חושקנית, כן? הוא מאוד חושק בה, הוא חושק בקווים של רגליה, הוא מתאר אותה, הוא אומר לה, את לא יודעת כמה את יפה בעיניי, כן? שזה דבר נורא רומנטי להגיד.
זה מקסים, וזה גם מתחבר בדיוק למה שאמרתי בהתחלה, על התיאור שמשוררים או סופרים, מעבר לתיאורי נוף, הם מתארים בן אדם, וצ'רניחובסקי עושה פה לדעתי בדיוק את הדבר הזה, באיך אני מתאר בן אדם, ואני עושה את זה במילים, באותיות, ואני גורם למי שקורא את זה, להרגיש את זה, ולראות את זה, ואפילו אם הוא לא שומע את הביצוע של שלמה ארצי, אפילו אם הוא רק קורא ממה שאתה קראת עכשיו, הוא נכנס לתוך ה-state of mind, לתוך ההרגשה, ולתוך התיאור הרגשי הזה. המילים האלה גם יפייפית, שאחרי זה שמענו את זה אצל ג'יין בורדו, איך אפשר שלא, וזה פשוט, זה כל כך יפה, שזה... אפילו כאילו בתוך, אתה יודע, הספירה הקטנה, שזה לא עלילה עכשיו גדולה, וזה משהו קטן, קצר, ואתה עדיין, אתה לגמרי איתו, אתה לגמרי בתוך התיאור הזה, והתחושות האלה שהוא מצליח להעביר.
כן, והרצון לראות אותה, או לראות אותה, או להשליך את זה על אהבה משלך.
כן.
כן? זאת אומרת, יש כאן שיר שבה מתוארת אותה איל-איל, כנראה יפייפייה משגעת, לפחות ככה
צ'רניחובסקי
טוען. זה נראה טוב, והיא נראית טוב, ואומרים, וואו, כאילו, את אינך יודעת מה מאוד יפייפית, אבל שאול חושב אחרת, הייתי מאוד רוצה לדמיין את זה. אפשר לצייר אותה לפי השיר הזה. כמובן שעשרה ציירים ציירו כל אחת אחרת, אבל יש מספיק חומר להצית את הדמיון ולאפשר משאבים יצירתיים לציור של זה.
ואני שאל את זה באופן ככה כללי יותר, בדיוק מישהו שקצת פחות מכיר. צ'רניחובסקי היה ידוע בכתיבה רומנטית, שירתית לנשים ותיאורים כאלה, או שהוא...
התשובה היא לא.
אז יש פה משהו יוצא דופן
בעצם. עיקר פרסומו בדברים אחרים, כן.
אני חושב שבשירה אפשר להעביר דברים שלפעמים גם הקולנוע וגם הצלם והבמה הכי טובים לא יצליחו להעביר את הרגע הזה, את הרגש המאוד מאוד מדויק הזה בשילוב של המילים. אבל אם כבר דיברנו על משהו פיוטי, זה מביא אותי ישר לסרט הבא שרציתי שנדבר עליו, של מיסטר פדרו אלמודובר. דבר אליה. דבר אליה זה סרט משנת 2002, שהוא מכל הסרטים של אלמודובר שראיתי, ואתה יכול להבין שראיתי את רובם הגדול, שלא נאמר, את כולם, וזה הסרט שאני זוכר שכשראיתי אותו, פשוט עף לי המוח. אני כאילו, אני לא ראיתי כזה דבר. ולא ידעתי בהתחלה לשים את האצבע על מה אני כל כך אוהב בסרט הזה, מה כל כך תפס אותי. ואחרי זה כשראיתי את זה עוד פעם, ובטח לקראת הפרק הזה, ובכלל כשיצאתי לך את הנושא הזה של יופי, אז בסרטים, לפני אמריקן ביוטי, לפני הכל, איכשהו דבר אליה, ישר קפץ לי לראש. מי שלא ראה את הסרט, קודם כל לראות אותו, ואני אתן ככה את, את, את תקציר האירועים. יש לנו את מרקו ובנינגו, הם שני גברים שאוהבים נשים שנמצאות בתרדמת, וכל אחת מהם מסיבותיה שלה. הנשים האלה, אליסיה, היא רקדנית בלט. המורה שלה, אגב, לבלט, זאת הבת של צ'רלי צ'פלין, ג'רלדין צ'פלין.
אה, ג'רלדין.
כן, כן, היא השחקנית, היא משחקת את, את המורה של אליסיה, ואליסיה הזאת שהיא יפהפייה ורקדנית, נקלעה לתאונת דרכים, והיא נמצאת בתרדמת. ומי שמטפל בה זה בנינגו, שהוא אח בבית החולים, והוא מקדיש את חייו, את זמנו, את כל הזמן, את כל הרגע הפנוי שלו רק לטפל באליסיה, שמחוסרת הכרה, היא לא מגיבה, היא פשוט שוכבת שם כמו צמח.
הוא עושה את זה במעין מסירות אולטימטיבית.
מוחלטת.
שבהתחלה היא מעוררת פשוט התפעמות, ולאט לאט היא מעוררת סימני שאלה.
נכון.
לאט לאט, זה נראה קצת מופרז, קצת מוגזם, רגע, ו...
נכון, וזה הולך כאילו למקומות אחרים. ובעצם הוא פוגש בבית החולים, האמת שהוא פוגש אותו בסצנה הראשונה, במופע מופע מחול של...
הוא זה הגבר, אותו אהוב של לוחמת שברים.
כן,
שפוגש,
מרקו.
כן.
מרקו הוא הגבר השני בסיפור, והוא מנהל מערכת יחסים עם בחורה בשם לידיה. אז יש לנו את לידיה, שהיא בעצם אהובתו של מרקו, והיא לוחמת שברים שנקלעת לתאונה עם השור, שנוגח בה ומורח אותה שם על כל, על כל הקרקע, והיא נכנסת גם לתרדמת, והיא מאושפזת באותו מקום, באותו בית חולים, כמו שליסי מאושפזת. ושני הגברים מוצאים את עצמם בסוג של היכרות ומערכת יחסים, של שיטות מאוד מאוד שונות לטפל ולהתייחס לגוף, כי זה בעצם מה שנשאר של האישה שנמצאת מולם.
ושני הגברים מסורים.
מאוד.
ובאיזשהו מקום אתה רואה, ומכאן כמובן שם הסרט, דבר אליה, זאת אומרת, הרצון הוא ליצור, לשמור על קשר מסוים עם האהובות המושתקות, האהובות כמובן הפגועות. וכצופה, א', הסרט הזה הוא כמובן, הוא מחזה מוסר באיזשהו אופן. זאת אומרת, היכולת שלנו להחזיק בחיים אנשים שמגיעים למצבים בריאותיים כאלה, יש בהם גם סוגיה מוסרית.
נכון.
מי האנשים האלה? האם אנחנו מתייחסים אליהם כמו כל אדם, מה שאנחנו לא יכולים
שזה
לעשות.
שזה מה שבנינגו מנסה לעשות.
אבל הוא לא יכול לעשות את זה, משום שגם הטיפול הכי מסור שבעולם, וגם התפיסה שהוא מציג, לפיה היא שומעת, והוא צריך, היא צריכה לקבל את כל הטיפוח האפשרי, זה יותר טיפול של ילד בבובה, באיזשהו אופן, כי אין הדדיות. וגם על זה אלמודובר מדבר. עכשיו, מבחינה סיפורית, יש לסיפור הזה, אני באמת לא רוצה לגלות הסוף, כי חבל לי. אבל לא, עזוב, יאללה נגלה. אחת מהן מתעוררת מהקומה. אבל בנסיבות, כן, באילו נסיבות. אבל מבחינת היופי, דיברנו על זה קצת לפני, במשך השבוע, למה דווקא היופי של דבר אליה, מאיפה זה מגיע? ויש שם באמת את אותה צעירה רקדנית בצמח, שהיא במצב צמח, במצב תרדמת, והיא באמת יפהפייה, אבל זה לא זה. זה לא זה שהיא יפהפייה, כי יש יפהפיות ממנה. היא באמת, העניין פה זה ההיפעמות, כן?
כן.
והעניין של ההיפעמות, הסיפור ביניהם מתחיל כשהוא מסתכל עליה,
מבעד לחלון.
מבעד לחלון, וגם הגבר השני באיזשהו שלב שוב מסתכל עליה מבעד לחלון. אז זה ההיפעמות מהיופי, כמו שאמרנו בתחילת הפרק. זה לא היופי עצמו, אלא איך אתה מתייחס ליופי. אבל מבחינתי, כצופה, מה שהיה יותר משמעותי מבחינת היופי, זה לוחמת השברים.
כן. אני חושב שמה שהוא עושה פה על מודובר, שכל הזמן... מדבר על התרבות הספרדית ומתעסק בעולם הזה במסורות ספרדיות, הוא מדבר על, על לוחמת השברים, באיזשהו מקום הוא מקביל את זה לסוג של טקס. כי לפני שלידיה הולכת לקרב שממנו היא לא תצא לעולם, אז היא מתלבשת, ואלמוד עבר מתמקד במוזיקה, בצילום כל כך יפה, בפרטים הקטנים של איך היא שמה את הגרביים, ואיך היא סוגרת את החליפה המיוחדת, וכל הטקסיות הזאת משולבת, כאילו היא ישר מזכירה לנו, או מתחברת לנו לטקסיות של בנינגו, שהוא איך הוא מטפח ודואג ומנקה ומשמר את הבובה, כמו שקראת לה, שהיא אליסיה, ששוכבת שם קפואה בלי יכולת לזוז. ויש פה טקס ועוד טקס, ואלמוד עבר מתאר את הטקסים האלה בצורה כל כך יפה ויזואלית וכל כך מהממת, ואתה רואה שבעצם מהטקס הזה, לוחמת השברים לא תחזור, היא הולכת לכיוון חד סטרי, ואליסיה לא מודעת בעצם לדבר הזה, היא לא מודעת לאיך שהיא נראית, היא לא מודעת לכמה שהיא יפה או איך שהיא מוצגת. ומה שבנינגו עושה במהלך הסרט, כל הזמן, כשהוא מנסה לדבר אליה, ולהחיות אותה ולהתנהג אליה, כמו שאתה אומר, כאילו שהיא נמצאת שם איתו, הוא חי את חייו דרכה. וזאת שלוחה של מה שהוא עשה עם אמא שלו, שרואים את זה בתחילת הסרט.
הוא מבזבז את חייו דרכה.
נכון. היא מאוד אוהבת סרטים מילמים, כן. וסרטים בשחור לבן, אז הוא הולך ורואה סרט אילם בשחור לבן, שזאת אפיזודה כל כך, כל כך מגניבה, במהלך הסרט הזה של מה קורה בסרט, השחור לבן הזה שהוא רואה שם, כי אלמוד עבר עושה לנו שחזור של הסרט הזה.
לפני שאנחנו נכנסים
לסרט. לא, אני לא נותן פה את התקציר של הדבר הזה.
כן, אני רק רוצה לומר שתי נקודות קטנות. אחת, אליסיה, אני מניח, אני לא דובר ספרדית, אבל אני קשור, מניח שזה קשור לפרח הפרג, כן? שאנס אליזה, זה סדרות עצי האליסיום, סדרות האליסיום, שזה קשור לאיזשהו משהו משקר, עם הף. אני לא סגור בדיוק מה, אבל אני חושב שזה קשור לזה. היא בתרדמת, זה איזשהו מדרש שם שקשור לעניין הזה. וגם, אתה דיברת על הסצנה שבה היא מתלבשת, לוחמת השברים. אתה יודע, זה כל כך, צריך לראות את זה בשביל להבין שללוחם שברים להתלבש, יש אדם שהמטרה שלו
להלביש
זה אותו. להלביש אותך. זה כי מדהים. הבגדים כל כך צמודים שאין אפשרות להתלבש לבד, וכמובן שיש שם אישה במקצוע מאוד מאוד גברי,
כן.
שאתה מסתכל על דבר, עכשיו אנחנו כגברים, אני לא יודע איך נשים מסתכלות על זה, כן? אבל כצופה גבר לראות את הלוחמת השברים מתלבשת, יש לך מצד אחד אתה מריע לאומץ, כן? הצד הפגני שבנו, מריע מיד לאומץ שלה לצאת לקראת מותה, מצד שני יש גם תשוקה שמתעוררת, כי אתה רואה פה אישה, לובשת בגדים צמודים, ואתה יודע, הקרב כאן, יש כאן עניינים מיניים מאוד,
נכון, במהלך כל הסרט.
כן, זה לא רק היופי כחוויה של להסתכל מרחוק, אלא...
יש פה תשוקה, ויש פה גם את המערכת היחסים שמתפתחת, וזה באמת אני ככה אנסה לא לספיילר, בין בנינגו לבין אליסיה גם בהמשך, ומה שקורה ביחסים האלה שלהם, אבל העניין הזה של היופי, כמו שאמרת, היופי של... של, של הלבוש, זה תקסים, זה דברים שאלמוד עבר מתמקד בהם ועושה אותם כל כך יפה לדעתי בסרט הזה, יותר מכל סרט אחר שלו, יותר מהכל אודות אימא ואהבת בשר ודם וכל הסרטים האחרים, שהוא פחות מתעסק בזה והם אולי יותר מוקצנים או יותר מלודרמטיים נקרא לזה. כי המאפיין המלודרמטי קיים בכל הסרטים שלו, הוא תמיד מדבר על זה שהוא אוהב מלודרמות גדולות, אבל פה זה כל כך עדין וזה כל כך יפה, שזה השאיר אותי באמת, ובעיקר ככה אני מסיים עם זה, מי שרואה את הסרט, תשימו לב לשימוש שהוא עושה באדום ובכחול. בשני הצבעים האלה, במהלך כל הסרט, בלבוש של הדמויות, ברקע, בסט דקוריישן, בעיצוב של הסט, האדום והכחול כאן הם שחקנים מאוד משמעותיים.
מעולה. אז אנחנו לא מדברים על הסצנה.
השחזור השחור לבן?
הסצנה, כן. אז כן. אנחנו נשאיר את זה.
אנחנו נשאיר את זה למי ש...
מדובר בסצנה...
זה סיקוונס, מה שנקרא. כן. כי סיקוונס הוא בעצם רצף של סצנות, על אותו רעיון, אבל אני אשאיר את זה לצופים שעוד לא ראו, כן. שיהנו מהדבר המדהים הזה. כי אוקיי. גם שם יש עניין של יופי, אבל זה משהו אחר. וזה מביא אותנו לאיזשהו ספר, שאני חייב להגיד שאני קראתי אותו, סיפור קצר, והוא כל כך הדהים, אני כל כך אהבתי אותו, ואני אתן לך את הכבוד להציג.
אנחנו מדברים, מזכירים בפעם השנייה את שמו של הסופר האמריקאי קורט וונגוט, שכתב ב-1961 סיפור שנקרא הריסון ברגרסון. עכשיו, אנחנו כמובן לא נקרא את כל הסיפור הקצר, אבל אנחנו מדברים על 2081, זה הזמן הסיפורי, וב-2081, לפי הסטינג של הסיפור הזה, העולם נמצא בעיצומה של מערכה לקיומו של שוויון כפוי בין האנשים. מה הכוונה? הכוונה שאם אתה חכם מדי, יפה מדי, משהו מדי, הממשלה, המדינה תדאג לגרום לך להיכשל.
כן.
לא להיות כל כך חכם, לא להיות כל כך יפה, הכל כדי שכולם יהיו אותו דבר. סוג של, אני מניח, מחאה אנטי-קומוניסטית באיזשהו אופן. ובסיפור שלנו אנחנו רואים זוג הורים, על כל אחד מהם יש משקולות על צווארו ומכשיר.
משקולות פיזיות.
כן, משקולות פיזיות. ומכשיר שנקרא מכשל. כאשר המכשל זה סוג של מנגנון שנותן לך פשוטו כמשמעו פיצוץ בתודעה, פיצוץ במוח שגורם לך לא להתרכז, גורם לך קושי להיזכר, הופך אותך לסוג של זומבי בעצם, כן. כדי שכולם כולם יהיו שווים. והגודל של המשקלות האלה ותדירות הפיצוצים תלויה ביכולת האינטלקטואלית שלך, ואם אתה גם יפה, אז זה מחערים אותך.
כן.
ומה שקורה כאן, שאותו זוג הורים יושב מול טלוויזיה, מתקשה להתרכז בכלל בשום דבר, ויש להם בן שנקרא הריסון ברגרסון. אז השניים יושבים מול הטלוויזיה, ואז הקריין אומר כך, הריסון ברגרסון, גיל 14, קריינית, אמרה בצבחת זרזיר, זה אתה נמלט מן הכלא שמוחזק כחשוד בקשר להפיל את הממשלה, הוא גאון ואטלט, מכשליו מעטים מדי, והוא עלול להיות מסוכן ביותר. תמונה משטרתית של הריסון ברגרסון הבזיקה על המסך במהופך, אחר כך מן הצדדים ושוב במהופך, ולאחר מכן הצד הימני העליון. התמונה הראתה את הריסון באורך מלא על רקע סימונים. גובהו היה 7 רגל בדיוק, אנחנו מדברים פה על ענק של 2.10 מטרים. הנותר בהופעתו של הריסון היה מסכה וכלי מתכת. איש מעולם לא נשא מכשלים כבדים משלו. הוא צמח מעבר לשיעור המכשלים, מהר מכפי שיכלו להגיב, וכדי לאזן את יופי תארו, דרשו אנשי המדינה שירכיב כדור גומי אדום כאף, יגלח את גבותיו, יחסה את שיניו הצחורות הישרות בכיסוי שחור על שיניים תותבות בולטות. אם תראו נער זה, אמרה הבלרינה, אל תנסו, אני חוזרת, אל תנסו להתווכח עמו. ואז למעשה אנחנו רואים את הנער פורץ אל אולפן הטלוויזיה, מוריד מאותה קריינית, מהבלרינה, את הדברים המקערים אותה, ואז הוא נורה שם למוות, והסוף המדהים הזה, הייזל נפנתה להעיר לג'ורג' ההורים שלו, כן, על האפלה, אולם ג'ורג' ניגש למטבח לקחת פחית בירה, את בוכה? אמר הייזל, בטח. למה שאל? שכחתי. אמרה, משהו עצוב באמת בטלוויזיה. עכשיו, אתה יודע, קורט וונגוט תמיד נגע בפנטזיה, לא בדיוק, אפשר לקרוא לזה כבר סיינס פיקשן, אבל הסיינס הוא לא העניין כאן.
העניין זה, כמו שאני קראתי את זה, כמו שאני ראיתי את זה, זה הניסיון הזה לייצר את האיזון, ששום דבר לא יהיה יותר, שלא יהיה יותר מדי יפה, שלא יהיה יותר מדי גדול, שלא יהיה יותר מדי טוב, ולנסות באמצעים מלאכותיים לחנוק כאילו איזשהו משהו שהוא באופן טבעי.
אינטואטיבי, מאוד מאוד טבעי.
כן.
נכון.
מאוד יוצא, ויש כאלה שהם יפים, ויש כאלה שהם פחות, יש כאלה שהם גבוהים, יש כאלה שהם נמוכים, יש כל מיני, וחלק מה, אני חושב שחלק מהיופי, ממה שאנחנו רואים מסביבנו, או בקולנוע או בספרות, זה שכל אחד מזהה, אפילו במשהו שלמישהו אחד נראה פחות יפה, אז למישהו אחר הוא נראה מאוד יפה. אבל פה, בדבר הזה, ב-2081, ביקום הזה שהוא בורא פה, הם אומרים, לא, לא, הכל צריך להיות אותו דבר, הכל צריך להיות מאוזן והכל צריך להיות מאופס על, על אותו לבל של מה שאנחנו מגדירים יופי או מה שאנחנו מגדירים חוכמה.
מה שלא הראו בסיפור הזה, מה שלא התייחסו זה מה קורה הפוך. אם אתה לא יפה בצורה קיצונית, איך מייפים אותך? כי אם לא עושים את זה, אז למעשה כל מה שנשאר הוא רק דיכוי, ואף אחד לא מצמח מזה. אבל זה כבר נושא לעניין אחר.
כן. אוקיי, וזה מביא אותנו לסרט האחרון שרציתי שנדבר עליו, ואני מדבר על מלון גרן בודפסט. ואולי אפילו לא רק על הסרט הזה, אלא בכלל על הסרטים של הבמאי, אחד האהובים עליי, וס אנדרסון, במאי צעיר, אמריקאי, שהקולנוע שלו הוא, לדעתי, אפשר להגדיר אותו בדפינישן שלו, יפה. או, או, או מה זה יפה.
המון דגש על היופי.
המון המון דגש על יופי. הקולנוע של וס אנדרסון הוא מהמם ויזואלית. הוא חוויה שמי שלא ראה סרט של וס אנדרסון, או נגיד את זה הפוך, מי שראה סרט של וס אנדרסון, לא יכול לטעות ולחשוב שמישהו אחר ביים את הסרט.
מי שלא ראה סרט של וס אנדרסון, לא ראה סרט של וס אנדרסון מימיו.
מימיו, ממש. כן. שזה נכון, גם לגבי במאים אחרים. הסיפור הוא אפילו קצת פחות העניין פה, זאת אומרת, יש פה סיפור של מלון באיזושהי עיירה, עיר דמיונית שנקראת, מדינה דמיונית שנקראת זורבובקה.
במזרח אירופה.
במזרח אירופה, ואנחנו בעצם נכנסים לסיפור שהוא בתוך סיפור, בתוך סיפור, בתוך סיפור. ווס אנדרסון אגב עושה את זה לא פעם ולא פעמיים, הוא מתעסק באמת הסיפורים, סיפורים על סיפורים, סיפור על עולם שבתוכו הסרט נפתח כאילו במציאות של זמננו, ואז הוא עובר למציאות של 1986, ואז זה מציאות של 60 ו-30 וזה וזה. ואגב, איך ווס אנדרסון מעביר אותנו, הוא גורם לנו להבין שאנחנו בתקופה אחרת, אתה יודע מה הוא עושה שם בעצם? ראית מה הוא עושה?
תזכיר.
הסרט מתחיל, הפריים הראשון שלו זה שכתוב לצופים, set your monitor, to 16 on 9. זאת אומרת, תגדיר את הגדרות המוניטור של הצפייה שלך לרזולוציה יחס מסך של 16:9.
וואו.
מה זה 16:9? זה יחס מסך מאוד מאוד מסוים. זאת אומרת, יחס מסך, אני מדבר על האורך מול הגובה. אולי ראיתם את זה, למשל, בסרטים ישנים, מי שיראה את קזבלנקה או סרטים משנות ה-30 ו-40, אז המסך נראה מרובה. זאת אומרת, בשני צידי הפריים יש מין פסים שחורים כאלה.
ובאמת עושים את זה? זאת אומרת, אתה... יש אפשרות לעשות את זה?
כן, כן. אתה יכול בתוך כל תוכנה שאתה מראה, כן. או גם בטלוויזיה שלך בבית, אתה יכול להגיד, הטלוויזיה, עכשיו תראי לי את זה לא ב-16:9, אלא בנורמה. זאת אומרת, תייצרי את הפסים האלה מלאכותית.
אז למה?
אז למה הוא עושה את זה?
כן.
כי הוא בעצם מבדיל בין התקופות השונות בסרט, דרך יחס מסך. כל תקופה היא ביחס המסך של הסרטים שהיו באותה תקופה. כאילו בשנות ה-60 היה 2.35 רזולוציה מסוימת, בשנות ה-80 אנמורף, כל מיני, okay. אני לא זוכר בדיוק את כל הספציפיקציות, אבל...
אז זה... מה יפה בסרט הזה?
אז מה שיפה בסרט, קודם כל, זה איכשהו מעצב כל תקופה כזאת בצורה אחרת. אנחנו מדברים על מלון אחד, על מקום אחד. לא כל הסרט מתרחש באותו לוקיישן, אבל הגיבור של הסיפור הוא עובד בלוקיישן הזה, קוראים לו מיסיה גוסטב, ויש שם תעלומת רצח.
שמשוחק על ידי רלף פיינס, לורד וולדמורט כמובן. כן. כן.
בכלל, כל הסרטים של ווס אנדרסון, יש קאסט שהוא קאסט מטורף, שחקנים כמו ג'ף גולדבלום או וויליאם דפוב מגיעים לתפקידים קטנים, ובסרט הזה אנחנו רואים את היופי הוויזואלי, בצורה המהממת יותר, ביותר שלו, לדעתי, מכל הסרטים שהוא בסנדרסון. הקומפוזיציות הסימטריות, התנועות מצלמה האיטיות האלה, הפריימים המעוצבים, הצבעים, התאורה, התנועות המצלמה, כל דבר בסרט הזה משרת יופי, כמו שאף אחד לא ראה, לדעתי, ויזואלית לפני זה. קצרה העירייה לדבר באמת על איך הוא עושה את זה ואיך הוא מעצב את זה, אבל אני ככה זורק אתכם את מי שלא ראה באמת את מלון גרן בודפסט, או ממלכת אור הירח, או סרטים אחרים של ווס אנדרסון, חוויה ויזואלית, שכמובן היא לא רק ויזואלית, יש לה משמעויות נרטיביות, אבל...
אין שום דרך שאנחנו לא נדבר בקרוב על סרט אחר שלו, שנקרא משפחת טננבאום.
כן, אנחנו נדבר על זה, אולי זה ספוילר לפרק הבא.
אולי באמת, אולי.
אז רצית לקנח לנו בפינה מוזיקלית.
כן, רציתי לקנח ב... לפני אי אלו שנים יצא ספר עיון מיוחד מאוד במינו בנוף שלנו, שנקרא ילד כפס זנב ושירים. אני כתבתי אותו לפני כמה שנים. ובתוך הספר הזה שעוסק באלבומי ילדים ברוק ובפופ הישראלי, התייחסתי לשיר הילדה הכי יפה בגן, שכמובן כן. כתב יונתן גפן, בספר הכבש ה-16 שיצא ב-77, אחר כך הוקלט הולחן על ידי יוני רכטר.
לאלבום מדהים.
ובהחלט, אני האחרון שהתווכח איתך על זה, ובוצע ב-78. ואחד מהדברים שנכתבו על הילדה הכי יפה בגן, לאו דווקא הדברים שאני כתבתי, אלא חוקרת בשם גיטית שמעון, שמעון, היא חוקרת ספרות שכתבה כי הילדה הכי יפה בגן היא סולם מדיד לאושר, נקודת התייחסות. הילדה הכי יפה בגן מחוסנת כביכול מפני כל הרעות החולות, כמו אותה אנג'לה מ-American Beauty, כן, היא הכי יפה, כולם חושבים שהיא הכי מאושרת, כן. יופיה מעניק להגנה שאנשים יפים פחות אינם זכאים לה. מדוע בעצם? בעוד יופי הוא עניין למראית עין שניתן להבחין בו, גם אם לא להסכים עמו, צורת ההסתכלות המתוארת בשיר חורגת כבר מטיב העניין לנושא אחר לגמרי, ויוצרת מעין מערך של מדרג מעמדי. מכאן למדה הילדה הדוברת שיופי הוא ערובה נגד עצבות? האם הייתה זו תחושת בטן, או הפנמה של אמת במרכאות בלתי ניתנת לערעור? מאיכן שואבים ילדים ומאוחר יותר מבוגרים את היסוד לתפיסה לפי היפה במרכאות הוא בין הכוחות החזקים והבטוחים בעולם, להוציא כוחות דמיוניים של גיבורי פלא או גיבורים אגדיים למיניהם? מדוע אנחנו חושבים שלאנשים יפים צריכים להיות חיים יפים? הילדה הכי יפה בגן, יש לה... מה יש לה?
תיאור מאוד, מאוד ארוך של...
יש לה עיניים הכי יפות בגן,
וחיוך.
וצמה הכי יפה וצמה. בגן, ופה הכי יפה בגן, וכמה שמביטים בה יותר, רואים שאין מה לדבר, והיא ילדה הכי יפה, יפה בגן. כשהיא מחייכת, גם אני מחייכת. וכשהיא עצובה, אני לא מבינה איך אפשר להיות עצובה כשאת הילדה הכי יפה בגן, ולסיום סיומת, אני רק אגיד לך ואגלה לך, אני מניח שגם אתה לא יודע, ולשאר הצופים, המאזינים, סליחה, שמי שהיה אמור לשיר את השיר הזה, לא הייתה יהודית רביץ, באמת? אלא גידי גוב.
גידי גוב היה
כן,
את השיר?
כן, גידי גוב, זה היה, זה היה התכנון. די. שגידי גוב ישיר סולו את השיר הזה.
אז למה השינוי?
למזלנו זה לא קרה. כי הם קיבלו שם שכל בחבורה שם. כנראה זה היה איזה רעיון באיזה ערב מאושן
שמישהו
ושטוי.
שמישהו זרק לאוויר
ובסוף אמרו. גידי, כן, כן. יוני החליט בסוף שיהודית, אני מניח בתקופה הזאת, יהודית הייתה מאוד מאוד צעירה. אני כן. לא יודעת כמה חשבו שהיא תוכל לעמוד בזה, אבל עם הזמן הבינו באמת את האיכויותיה.
ביצוע על מותי, ביצוע כאילו
שהשתחררה מהצבא.
מלווה כל ילד וילדה מאיזשהו גיל שלא תרצה, זה מדהים. כמה השיר הזה חוצה את הזמנים ונשאר עד היום, באמת אחד המדדים גם לשיר שהוא מאוד מאוד יפה, וגם לתיאור של הדבר הזה שנקרא יופי. כמו שאמרה גידית שמעון, האם היופי מעניק לנו איזושהי הגנה? וזאת שאלה שאולי הייתה ככה, אנחנו נסיים לנו את הפרק נסיים. הזה. אז זהו, אז כמו תמיד היה לנו כיף לדבר על סרטים וספרים, ולהתעסק בדבר הזה שנקרא יופי. שהוא נושא שיש עוד כל כך הרבה מה להגיד עליו, בכל כך הרבה דרכים אחרות, אבל אנחנו נסתפק בינתיים בדברים האלה. אז תודה רבה, גיא, היה לי כיף גדול.
תודה, אורן פילוסוף, שמונה עיניים, פרק שלישי מאחורינו.
פרק שלישי מאחורינו, בפרק הבא, עשינו קצת מיני ספוילר למה שיהיה, אבל תישארו איתנו, ועוד שבועיים הפרק הבא של שמונה עיניים.
ביי ביי.
ביי ביי.